נפשם. תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון. בכל עם ולשון הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים מיוסדת היא על התוכן הכלכלי לכל צורותיו, ביסוד הדאגה הפנימית השרויה בקרב האדם לבצר את מעמד חייו הגשמיים. והרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת הוא רוח הסדר והיופי, שהוא חפץ העונג של החושים, על פי משאלות לב האדם. כשהם באיזה קיבוץ על פי סגנון אחד, עושה השיווי הזה את התוכן הלאומי. אמנם בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה, הצמאון לדעה והרגשה אלוקית בתכלית עליונותה ותערתה, היא לא הנקודה שהחיים מורגשים בה. והעידונים הנובעים משלמות ציור זה בכל רוחבי החיים ועם כהם בכל מרחבי החיים הן המגמות האסתטיות. הדעה הפנימית המכרת שבמילוי תשוקה עליונה זו הכל מתמלא, שאין שום דבר מכל מגמות החיים ועידוני החיים, סדרי החיים ותכנים שלו יהיה כלול בתור נקודת עולמי עולמים זאת. הכרה זו היא עניין מיוחד לישראל, מונח בטבע האומה, מתגלה בהכרה פנימית אפילו להמוני המונים, והולכת ומתחברת ומתבררת לסגולי הסגולות בכל דור ודור. העניין האלוהי בתוך כל ערך החיים בעומק טבע הנשמה, בהתאמה ללשד המחיה את ההיסטוריה הלאומית, המתגלה בכישרון של יצירת הנבואה בבחירי בניה, המביאה, כבר מביא אותה, למדרגת עם עולם שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה, הוא העצם הישראלי. העניין האלוקי הוא העצם הישראלי שתאריו מתגלים בכל התנועות השונות, ובכל של משיח הולך ופועל את השלמת צביון זה עד את קץ השלמה. יופי, אז בואו נתחיל. זה ודאי שיש הבדל יסודי בין עם ישראל לאומות העולם. ודאי, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ויש לנו נשמה עליונה, אנחנו יצירה אלוקית מיוחדת בנשמתנו, ולנו ניתנה תורה ומצוות. אבל זה לא מה שהפסקה באה לחדש. אנחנו עוסקים בפסקה הזאת, כמו בפסקה הקודמת, בנפשה של כנסת ישראל. זה שיש לעם ישראל נשמה מיוחדת, עניין אלוקי מיוחד, פנים פנימי, סגולי, זה ודאי. הרב בא ללמד אותנו פה, בהמשך לפסקה הקודמת, שגם מצד תכונת החיים שלנו, מצד נטיות החיים שפועמות בנו, פועלות בנו, מחוללות את סדרי החיים שלנו, גם שם תכונת החיים שלנו, הרגשת החיים הפנימית שלנו, שכל המפעלים המעשיים וכל מהלך ההתקדמות והנסיגות וכל הבירורים הם כולם תוצאות של תכונת החיים הפנימית הזאת, גם תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כולם ולשון. חוץ מזה שלנו יש נשמה גדולה, הבחירה האלוקית היא לא רק בגלל שיש לנו נשמה גדולה, סגולה גדולה, אלא גם תכונת החיים שלנו, שהיא כבר שייכת הצד היותר גלוי של החיים. זה לא שמה שהרב יסביר פה זה אפשר גם מבט שטחי לזהות. גם תכונת הנפש של היחיד אי אפשר לזהות במבט שטחי. אתה צריך ללמוד את מדעי הנפש, פסיכולוגיה. אתה צריך לזהות על פי התופעה מה הדיאגנוזה שאתה נותן. הדיאגנוזה היא לא הסיכום של התופעה. אתה מבין שהתופעה היא רק מתרגמת, היא נדחפת מהתכונה הנפשית הלקויה או הבריאה. אז גם כשאנחנו מדברים על תכונת נפשה של כנסת ישראל, זה צד יותר גלוי מאשר הצד הנשמתי. הוא יותר מעורב, יותר משפיע על המהלכים הגלויים. אבל צריך ללמוד להתבונן עליו בעיניים של אמונה. כל המקום, החידוש פה, זה חידוש, הרב אומר, לא רק שאנחנו שונים בנשמתנו, לא רק שאנחנו מין חמישי בבריאה, בגלל שבעצם אנחנו שונים, אלא גם בתכונת הנפש, ששייך כבר לגילוי, למעורבות של הנשמה הזו בחיים, גם שם אנחנו שונים. ככה אפשר ללמוד בכמה פסקאות משלימות באורות ישראל. למשל, בפסקה קוף נון ה' ז' הוא נלמד ביחד. עמוד קוף נון ה' פסקה ז' יכול אדם שכל ההבדל שבין ישראל לעמים הוא מתבלט על ידי המצוות שבפועל. שהרי אפשר להרעיון להיות מקיף והולך את כל האדם כולו. כלומר, הרעיונות של תורה, צדק, אמונה, הם רעיונות אוניברסליים. הם מבררים את היחס בין הבורא ובין הבריאה, בין אלוקים והאדם. הרעיון, כולם יכולים להזדהות איתו. אנחנו מיוחדים רק ביישום בפועל. שאנחנו, עם ישראל, גם ניתנה לנו תרי"ג מצוות. לחיות בפועל, באופן מפורט יותר, את הרעיון שכל האנושות מזדהה איתו. ואז ההבדל בין עם ישראל לאומות עולם הוא חיצוני. הוא לא עצמי. אז זה אומר הרב, אבל סקירה של טעות היא זו. שאנחנו שלמדנו, מי שהיה בפסקה ה', שלא הרבה פעמים הרב מביא את המילה טעות באורות. כי הרי כל אורות זה בדיוק הפוך, להראות איך זה לא טעות, איך גם דברים שבמבט הגלוי הם טעות, זה איך הרב מעלה אותם. ויש סוגיה אחת שבה הרב לא מוותר. מי שכופר בסגולה. אם אין לך, אם אתה לא מבין את הסגולה, אם אתה לא מבין שעם ישראל בעצם או משהו אחר, אז אתה מאבד את כל החשבון. לכן סקירה של טעות היא זו, זה אחד משלושת המקומות. סקירה של טעות היא זו. למה זו סקירה של טעות? בגלל שההבדל בין ישראל לעמים הוא לא מתחיל מהמציאות בפועל. הוא מתחיל מהנשמה. אבל עכשיו הרב מסביר בהמשך הפסקה, היכן ההבדל מונח. בוא נראה, כי אם באמת היה הרוח והרעיון מקיף את הכל, לא היה צריך באותו הבדל המעסיק, וגם לא היה מועיל ומתקיים. אבל תוכן הדבר, שהיסוד הנפשי, שהרעיון הוא בנוי עליו, שהיסוד אותו הרעיון, כל הערג הגדול שהחוקה המעשית מתפשט, זה היסוד, הוא העצם הנשמתי, שהוא מצוין את ישראל בתור חטיבה מיוחדת, חטיבה אחת בעולם. זאת אומרת, המעשים מתייחדים לעם ישראל, כי לעם ישראל יש חיים כאלה שמסוגלים להיות מובעים במעשים. ההבדל הוא הבדל עצמי נשמתי, אבל איפה הוא מתגלה? הוא מתגלה ביסוד הנפשי שהוא מתגלה בכל המצוות. המצוות כולם, הן מסדרות לנו את החיים בצורה אחרת. אנחנו שובתים בשבת, יש דברים שאנחנו אוכלים, לא אוכלים, מתנהגים בצניות, אז אנחנו סופגים תכונות של צניות, תכונות של שמחה, תכונות של מבט נצחי. כל אלה הופכים את החיים שלנו להיות מציאות אחרת. אבל זה לא מתחיל מן המעשים, הפוך. זה מתחיל מזה שהיסוד הנפשי שלנו הוא שונה. למה? כי הוא ביטוי של נשמה גדולה. אז ההבדל לא מתחיל, הוא לא מונח רק בנשמה. הוא מונח בנשמה, אבל הוא מתגלה ביסוד הנפשי. היסוד הנפשי עליו הרעיון בנוי, והוא זה שיוצא אל הפועל במצוות. אז הרב עכשיו אומר בהמשך, הוא מצוין את ישראל בתור חטיבה מיוחדת, חטיבה אחת בעולם, ומההבדלה הזאת נובעות הן כל ההבדלות המעשיות. אפילו כשההבדלות המעשיות נפגמות, אינן יכולות להגיע את פגמיהן ביסוד העליון שהיא החטיבה הנפשית שההבדלות כולן יונקות ממנה. זאת אומרת, קודם כל הרב בפסקה הזאת בקופנן ה' ז' בא לשלול שההבדל בישראל העמים הוא לא הבדל חיצוני. הוא הבדל פנימי, ובהבדל הפנימי הזה אנחנו לומדים שתי מדרגות. זה גם הבדל נפשי, וגם ודאי מתחיל מעצם נשמתי. בגלל שהנשמה שלנו היא אחרת, אז גם תכונת החיים שלנו היא אחרת. ואיפה הרב מסביר מה זה היסוד הנפשי הזה? זה הרב מסביר בקוף ממדלד דלד. אז הרב מסביר ככה. רגע, זה קוף נמדה לדלת, אני קורא זה קוף נמדה גם בקוף נמדה לדלת זה מופיע, אבל יש גם קוף נמדה לפני. בואו נראה. טוב, רק אני אחזור על ה... לפני שנראה את קוף נמדה לדלת, רק נחזור על ה... על ה... הסברה שלנו פה בזכירה. תכונת נפשה של כנסת ישראל, פירושו של דבר, שהרגשת החיים הפנימית, תכונת החיים, שעליה, שם מונחת היסוד המרכזי, האופי, אופייה של אומה זו. יש את נשמתה של האומה, שזה החלק האלוקי שלה. זה מבחינת היצירה האלוקית. זה דבר פנימי, עלום וחתום. אבל ההבדל בין כנסת ישראל לאומות העולם הוא לא רק במציאות רזית, אבל שום דבר מזה לא גלוי, ומבחינה גלויה אנחנו אותו דבר. לא, אלא תכונת הנפש שלנו, הכוונה הרגשת החיים הפנימית, האופי, הציר, שסביבו תכונות ונטיות החיים סובבות, משם הן מתגעשות ולשם הן פונות, והנפש שכולל זה כל היא שונה בין כנסת ישראל. תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון.
זה עדיין מאוד מאוד פנימי.
מה?
זה לא הרבה מושג, זה מאוד פנימי, זה לא... עדיין לא גלוי במובן
שכל... לא, זה גלוי. זה לא, הכוונה זה לא גלוי, הכוונה, במבט גלוי אולי לא תזהה את זה, ואם תלמד להתבונן בעיניים אמוניות, תראה שזו הפרשנות של המצוות הגלויה, כן? זה מה שעכשיו אנחנו הולכים ללמוד, נכון? לכן זה המשך של הפסקה הקודמת שבה אנחנו עוסקים בתכונת הנפש של כנסת ישראל. זה הכל מתחיל כמובן בגלל שהנפש הזאת היא הופעת הנשמה. נפש ונשמה זה לא שני מושגים לא קשורים. נפש ונשמה זה רבדים שונים של אותה מציאות. העצם שלנו שונה. זה לא מתחיל רק מזה שאנחנו קיימים מצוות ואין לא מקיימים מצוות. זה כפירה בסגולת ישראל. העצם שלנו שונה, אבל העצם שלנו שונה לא רק במובן, איך אומרים, סגולי. כמנה, הרוצה לשקר ירחיק עדותו. זה איפה שהוא נמצא בעולמות. לא. תכונת נפשה. הציר. הציר שעליו סובבים החיים. האופי. הנטייה המרכזית שממנה תוצאות לכל הנטיות וכל המפעלים היא שונה בעם ישראל. וכשעם ישראל מכריע ומתעוררות בו רוחות לחתור, לחזור לארץ ישראל, אל תפרש את זה על רקע המציאות הפסיכולוגית הנפשית בין הפרטית, בין הלאומית של אומות אחרות. כי שם הנטייה המרכזית היא מסוג אחד, ואצלנו הנטייה המרכזית היא מסוג אחר. אז הרב מסביר בקוף מ"ד, הרב אומר כך, היחס האמיתי של כל יחיד שבישראל לכנסת ישראל, בקוף מ"ד, פסקה ד', היחס האמיתי של כל יחיד בישראל לכנסת ישראל, במובן הרוחני המלא המקיף את כל החיים המוסריים הרוחניים וטבעיים, צריך הוא למזון תמידי. יותר ממה שצריך כל בן אומה טבעית ביחס לצירופו לעמו. כל בן אומה הוא גם באומה הזאת, אז הוא ספג את התרבות שלה, זה מה שמזין את הקשר ואת היחס. הוא צרפתי, הוא גר בצרפת, הוא ספג את התרבות של צרפת, אז הוא מבטא את הצרפתיות. אבל אצלנו זה לא כך. כי הנטיות הטבעיות אינן צריכות כל כך חיזוק כמו הנטיות המוסריות, שהן צריכות טיפוח וטיפול תמידי בלימוד ובמעשה. ועל כן, האומות, שיסוד הווייתן הלאומי הוא יותר מכוון כלפי המילוי של הנטיות הטבעיות, לא צריכות הזנה מיוחדת. אבל בישראל ההוויה הלאומית היא לא מכוונת להשלים את הנטיות הטבעיות, אלא מכוונת להשלים מציאות אחרת. אז אנחנו לומדים שהנפש הלאומית, אנחנו לא מדברים פה על הנפש הפרטית, זה עוד סוגיה. הנפש הלאומית של ישראל והנפש הלאומית של אומות העולם הן מיוסדות או באות להשלים או באות לבטא נטיות אחרות. עכשיו, הרב מסביר פה את ההבדל. בכל עם ולשון, הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים, האדם הוא חברתי, אבל מה מניע אותו ליצור את המבנה של הקיבוץ? מה מאגד את הפרטים? הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים. גם הקיבוץ יש לו חיים. זה לא רק חיים פרטיים. זה כבר חיים קיבוציים. יש פה תרבות, יש פה חשיבה של הקיבוץ כאורגן אחד, קיבוצים נלחמים בקיבוצים, לאומי נלחמים בלאומי, יש פה חיים קיבוצים, חיים הללו, הם מיוסדים על איזה חפץ, כמו שהרב יגיד בהמשך על בעל חיים, בעל חיים זה גם אורגן, יש לו הרבה תפקודים, כל התפקודים הללו מונעים מחפץ אחד, החפץ המרכזי הזה הוא אופיו של בעל החיים, החפץ המרכזי של כל בעל החיים זה להיות עסוק להתקיים, כל מה שהוא עושה, כולו מונע מן הרצון להתקיים, להתקיים, להרגיש את הקיום שלו, לבסס את הקיום שלו, לדאוג לקיום שלו מחר, אם יש דבר כזה בבעל חיים. היום מגלים שאפילו זה יש. כן? לא היום, זה דבר, כן? כמו נמלים, לדאוג לקיום של מחר, לא רק לדאוג לקיום של עכשיו. מכל מקום, זו מציאות שהיא כל כולה. מפעילה מערכות אדירות, הן בבעל החיים פנימה, והן במערכות של עדרים ושל חטיבות של בעלי חיים, אבל כולם מיוסדות על החפץ הזה. ולכן, כל ערך שבעל חיים נותן לדבר, הוא רק מצד השאלה באיזה מידה הוא משרת, או עלול לאיים על מילוי הצורך הזה. בעל חיים הוא לא עומד מול המציאות, הוא מתעניין בה. מצד עצמו, מתפעל, מתפעל, איזה מפעלים אדירים. אין דבר כזה. הוא עסוק בשאלה אם זה מועיל לו או מזיק לו. כמו שאתם זוכרים, שפעם מתפרסם, שיחה שהרב נמנצל, אמרתי לכם את זה לא. שיחה שהרב נמנצל, הוא שיחה לביקור את המקרא, הוא אמר שכשחמור עומד מול הרמב״ם, זה שיש שתי קושיות רציניות ביום. למה זה לא ירוק ולמה זה לא טעים. כן? שם זה היה החמורים שעומדים מול הרמב״ם, אבל זה דבר מאוד אמיתי. כלומר, אין התפיילס מדבר. הוא עסוק בשאלה, באיזה מידה זה משרת את האינטרס הצר הזה, שנקרא קיום החיים. עכשיו, גם באדם יש קומה כזאת. הקומה הזו מפעילה המון מערכות. אבל היא לא רק יסוד לקיום הקונסיסטנטי, כלומר, הקבוע, המתמיד, אלא זה כבר שייך לאיכות חיים. איכות חיים היא, יש בה שני פנים. כי היא יכולה להיות בעצם משרתת את האינטרס להתקיים. רק להתקיים באופן שנותן מענה לצרכים האנושיים. היא יכולה גם, כמו שכבתי לך להגיד בהמשך, איכות חיים יכולה גם להחליף, להיות תחליף לאיזה צורך רוחני. במקום שהצורך רוחני, הוא יפנה את האדם אל מה שמעבר, למציאות החיים הגלויה, כן? אז הערכים הרוחניים מתחלפים בערכים סידוריים של יופי, כן? מה שנקרא איכות חיים. אבל זה מחליפים את הערכים באופן היישומי שלנו, כן? באופן איך הם מסדרים את החיים. תכף אנחנו נראה את זה, בואו נקרא פה. מכל עם ולשון, הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוצים, כלומר מצד מה עסוקים להתקבץ, מיוסדת היא על התוכן הכלכלי לכל צורותיו. כל השם מה אנחנו מתקבצים. כי אדם פרטי הוא לא מסוגל להגן על עצמו. הוא לא מסוגל לדאוג לקיומו. הוא לא מסוגל לפרנס את עצמו, לספק את כל צרכיו. וכשאדם מתקבץ, הוא מקבל את הגיבוי ואת העוצמה, את הליכוד של הקבוצה. כן? הליכוד של הקבוצה הוא נותן לו את הגיבוי, את העוצמה, את הדאגה, את השיתוף בין החלקים, שיתוף של כישרונות שונים. וככה החיים גם מתקיימים גם ברובד הפשוט שלהם, כלומר מצליחים להתמיד, לעמוד מול אתגרים, מול מזיקים, וגם מצליחים להתפתח. אז הכלל הוא רק חיצוני. עצם החיים זה נשאר אותה דאגה של אדם פרטי, של בעל חי, להיות עסוק להתקיים. והמציאות הלאומית היא משרתת את האינטרס הזה. זה כמו בורסה. זה כמו חברות, מה שנקראות היום, חברות מינוף. יודעים מה זה חברות מינוף? חברות מינוף זה חברה שבו זה כמו חברה כלכלית. שווה חבון ידיים חברה כלכלית? יש עדיין חברה כלכלית? חברה כלכלית זה חברה. עכשיו, אם יש לי 100 שקל, מה אני יכול לקלון לזה? ארבע מסטיקים. מה שקל זה כלום, אני משקה זה בשום תוכנית לא תתפתח לזה. אבל אם אני שם את זה בבית השקעות, עם עוד הרבה אנשים ששמים 100 שקל, יש להם כבר 100,000 שקל. 100,000 שקל זה מסוגל להרוויח הרבה יותר. כי 100,000 שקל אני יכול להשקיע בחברת, לא, 100,000 שקל אני לא יכול, מיליון שקל אני כבר יכול להשקיע בחברת סטארט-אפ, שהיא תצמיח רווחים אדירים, והרווחים האדירים שהתחלקו, אז עכשיו זה מינוף. כלומר, ה-100 שקל שלי עכשיו מתפקידים בתור חלק ממיליון שקל. מיליון שקל שלהם רווחים אדירים. אז כמובן, כאן האינטרס הוא, כל אדם, שה-100 שקל שלו ירוויחו יותר. זה האינטרס שלו. הוא לא צריך את הקיבוץ. הקיבוץ הוא נותן לו רק את האופי החיצוני, את הצד החיצוני. איך הרב אומר? מדינה, אתם מכירים את הפסקה הזו על מדינה? אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שהיא כמו חברת אחריות גדולה. איפה זה? אתם מכירים את זה? מקוף לזה. מה? כאן, הנה, קוף סמך. אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. מה זה חברת אחריות גדולה? חברת אחריות גדולה, הכוונה, שיתוף, שבו הערבות ההדדית, היא נותנת ביטחון של חברה ליחידים. אז המדינה היא נותנת רק את הצד החיצוני. וזה גם הקיבוץ הלאומי, כמו שהרב אומר בקוף ממדלת ג', אתם לא צריכים לטייל איתי, אני רק קורא, אתם יכולים, אבל סדירה פה על הטיול, זה רק אני, היחס שכנסת ליחידה הוא משונה מכל היחסים של כל קיבוץ לאומי ליחידה. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. כלומר, זה לא עצם המהות, האדם נשאר אדם, הוא עסוק בדאגה לאדם הפרטי. אז מה מניע אותו להתקבץ? להתחבר, בגלל שעם הכישרונות שלו הוא לא מסוגל לייצב עולם שבו הוא יספק את כל הצרכים שלו, יצטרך לוותר על צרכים מסוימים. הוא מסוגל להיות רק סנדלה, אז הוא יכול ללכת עם סנדלים, כפכפים, מגפיים, הוא צריך גם חולצה, אז הוא צריך גם חיית, אז החיית יקבל מהסנדלה, הסנדלה יקבל מהחיית, אבל הדאגה נשארה אותה דאגה, האופי נשאר אותו אופי. אז מה האופי ששולט? האופי האנושי. והמציאות הלאומית היא רק נותנת את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות זה שואב כל אדם מנשמת הכלל. שם זה שער לעוד חשבון. אז כך גם הרב כותב אצלנו, בכל עם ולשון, הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים מיוסדת היא על התוכן הכלכלי לכל צורותיו. אז, ובעצם החפץ הזה, יסודו, הדאגה הפנימית השויה בקרב האדם וכל חי לבצר את מעמד חייו הגשמי כמו כל בעל חיים. רק כל בעל חיים הוא לא מפתח את החיים שלו, הוא עסוק לשמר אותם, כן? הוא גדל, גם תולעה גדלה וגם נמלה גדלה וגם דולפין גדל וגם קוף גדל, אבל הוא עסוק לשמר את החיים. ואדם יש לו אמביציה ושאפתנות להציג את החיים כחומר פלסטי, שהוא מעצב אותם, הוא מגדל אותם, הוא... אבל זה עדיין אותה דאגה לבצר את חייו הגשמי. מה זה איכות חיים יותר גדולה? איכות חיים יותר גדולה זה, או כמות חיים יותר גדולה, כמות של פריטים, כמות של כסף, כמות של יכולות, או מציאות שהיא יותר קבועה, מחייבת אותך פחות עמל וכו'. עכשיו הרב אומר דבר מאוד חשוב. זה לא שאנחנו מעמידים את כל הגוי בלי איכות רוחנית או בלי אלמנט רוחני שהוא מופיע בחיים. אין דבר כזה. האדם בתור אדם, גם בלי עם ישראל, לא מסוגל לאורך זמן לחנוק את החיים שלו ב... בתחום של הדאגה הכלכלית. הוא לא מסוגל. זה צריך להיות סדיזם. להיות מסוגל לחנוק את החיים שלו בלי שיש יסוד שהוא מעלה, שהוא מאיר, שהוא נותן משמעות, ש... שהוא מסוגל להתרומם מעל הגובה של המציאות הגשמית. יכול להיות אדם כזה באופן פרטי, כן? אבל באופן קבוע ובהיקף, לא יכול להיות דבר כזה. אז אם הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים היא מיוסדת על התוכן הכלכלי, אז מה הרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת? יש רוח. רוח הסדר והיופי, שהוא חפץ העונג של החושים על פי משאלות לב האדם, וזה הסדר, חומר ורוח. הרוח הזו, במקום שהיא תופיע במטבע רוחני, היא מופיעה בסדר וביופי. מהו הסדר והיופי? הסדר והיופי, יש פה ביטוי, חפץ העונג של החושים. כדי שהחושים יתענגו, הם צריכים לפגוש תוכן איכותי, אבל בשפה שהיא פונה אל החוש, מתאימה אל החוש. אז חוכמה, החוש לא פוגש חוכמה. איפה הוא פוגש חוכמה? הוא פוגש חוכמה בסדר. מציאות מסודרת. Okay? מציאות מסודרת. מציאות מסוגננת. זה מציאות שהיא מביאה איזה תוכן, רוח שעומדת מאחורי. והיא מצוויינת, והיא מסדרת. למשל, אומנות. אומנות זה שח לרוח הסדר והיום. כבר דיברנו על זה קצת מי שהיה לפני הרבה זמן, פסקה ג'. Okay? היצירה, איפה מופיע הפריחה? Okay? הפריחה מופיעה בשני אלמנטים סודיים, המדע והאומנות. המדע, שזה כוח ההשכלה, שהוא בשלבים הראשונים, כלומר, לא הראשונים, אבל בשלבים קודמים, הוא היה לו ממלכה משל עצמו, פילוסופיה. הייתה ממלכה. היא עסקה בשאלות של מהות, בלי צורך יישומי. היום הפילוסופיה היא תופסת מקום של כבוד בדיוטות התחתונות מבין הפקולטות, וכשמדברים על מדע, מדברים על מדע יישומי. כן? מדע שאפשר ליישם אותו במציאות הביולוגיה, למצוא חיסונים, איך להפיק נפט, מה שגם מדע, לא מדע עיוני, אלא מה שראשונים אמרו מדע מעשי, מדע יישום, כן? שאפשר ליישום. אבל המדע הוא מאתגר, כי שכם מופיע יסוד רוחני שבאדם, חוכמה ואומנות. אומנות זה חפץ העונג של החושים, כי באומנות אני משתמש בחיים שאני יצרתי, כן? כדי להביע בשפה של חיים איזה מסר. זה אומן. אומן זה מי שיש לו כישרון פנימי. אומן זה לא מי שלמד ציור. מי שלמד ציור, לא. מי שלמד ציור, הוא יכול להיות שהוא לא אומן. רוב אנשים לומדים ציור. אני זה לא אומן. מלימוד ציור לא לומדים אומן. אומנות זה כישרון פנימי. כן? כמו שהרב מסביר בידר היקר על גאונות. גאונות זה מתנה ועבודה. כן? טוב, אומן, מישהו אומן, כן? זה מתנה ועבודה. יש לו כישרון פנימי. זה מאוד כלי, איך להוציא את זה לפועל. אבל אומנות יש בסדר. כי הסיבה או האופן איך שהצבעים והקווים מסתדרים על הבד, זה בגלל שיש איזה חוכמה שאני מביע בזה. כן? איזה מסר, אני מצליח להתרומם מעל השטח הנמוך של עצם זה שיש חיים, אבל אני משתמש בהם כדי להעביר איזה מסר. זה מציאות. אז הסדר והיופי, אבל כשהם מופיעים בשפה של חיים, זה לא הסדר והיופי הפילוסופי היוני, שזה מקום לעצמו. אני שואל שאלות של מהות, שזה באופן מסוים זה מנותק מן הכלכלה. כי החפץ הכלי הוא שם לנו נושא את החיים. שאנחנו לא עוסקים בחיים, אנחנו עוסקים בשאלות של מהות. אבל אנחנו עכשיו מדברים שהמציאות משתכללת והתוכן הכלכלי הוא מופיע בעצם מאוד נרחב, ויש מהפכה של תיעוש, והמדע היישומי הוא מאוד מתפתח. אז את מקומם של הפילוסופים תופסים האומנים, סופרים, דרמטורים, יוצרים, אומנים. למה? כי האומנים הם שולטים בכוח המדען. כמובן, הם משתמשים במציאות של החושים כדי להביע איזה מסר, אבל זה מסר שמופיע בשפה של חושים. אז מי שכל כך שקוע בעולם החושי, ממה הוא יתענג? רק מפיצות. זה לא אנושי. אנושי הוא מתענג על תמונה, על אומנות. כי הוא פוגש שבחיים עצמם יש צד עליון יותר, יותר רוחני. אז הרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזו, כי הנקודה הזו זו נקודה שלוודא היא לא מוארת, ואין לה משמעות. אין בה את היופי. אין בה את הדבר המענג. כלומר, את הדבר שהוא בשבילו שווה לחיות. אז מה הרוח העליון המחיה כשיש מציאות שהיא אדירה כל כך מבחינת האינטרסים הכלכליים שלו? החשיבה הכלכלית, לא, אתם בטח יודעים את זה, לא מחדש לכם, החשיבה הכלכלית היא כל כך הרבה תהליכים בעולם. היא משנה, okay? וגם אנחנו קורבן של האינטרסים הכלכליים של המעצמות הגדולות. זה חשיבה, זה משנה כלכלית. יש דבר כזה. לא עסוקים רק השאלה אם יהיה לך חלב מחר. לא, זה להפיק את כל עוצות הטבע, ואיך, ומגלגלים כספים, וכו', וכו'. חשיבה שלמה. שחלקה היא נכונה. צריך לדאוג לדבר הזה. עכשיו, מה הרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת? זה רוח הסדר והיופי. שהוא בא לידי ביטוי גם במדע, שהוא עסוק לסדר את המציאות, כן? ובאומנות. שהוא חפץ העונג של החושים. וכשהם באיזה קיבוץ על פי סגנון אחד. אז מה עושה את הלאומים? אז כל האנושות צריכה להיות משפחה אחת? לא. באמת, עתידה להיות. אבל הכוונה, אז מה עושה בכלל את ההבדל בין אדם לאדם? נכון, סגנונות. כישרונות. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא שלא שם את כל הכישרונות במקום אחד. אז יש כישרונות, יש תפיסות שונות של החיים. אבל הנושא זה החיים. הנושא זה לקיים את החיים, החיים הגלויים. בזה הנפש עסוקה. עכשיו, אנחנו מדברים פה על האופי. האופי, כל אדם יש לו אופי. והאופי פירושו של דבר, הסדר של הנטיות השונות, כפי שהן מרוכזות סביב חפץ אחד. יש חפץ מרכזי שבו האדם עסוק. וזה מה שבונן אותם הבעת, וזה מה שמגדל את הנטיות אצלו. מה חסר בחיים הללו? בחיים של הגוי. חסר עידון. מה הכוונה עידון? עידון פירושו של דבר העלאה. החיים הללו, החיים הגשמיים, עסוקים להתקיים. והם עסוקים להביע, וחלק מהם גם להביע דברים רוחניים. אבל החיים הללו לא מתעדנים, כלומר הם לא מתעלים, הם לא מתרוממים. ובתוך המציאות הזו שהיא עסוקה המון להתקיים. וגם אנחנו באופן פרטי, הרבה מהפעולות שלנו אנחנו עסוקים להתקיים. יש בנו, בכל אדם באופן פרטי, יש בו כוחות של הגנה, של מגננה, שבהם אדם עסוק לשמור על הקיום שלו. למשל, אם אדם החליט, באופן תת מודע, החליט שהקיום שלו תלוי בכבוד שלו. אני לא מדבר על מציאות מאוד רחוקה. זה מציאות שהיא, אתה אומר שהיא קיימת אצלכם, אבל מציאות שקיימת. אדם, הוא אומר, אם אני מכובד, שווה שאני קיים. אם לא, לא שווה. אם אני לא אהיה מכובד, זה לא שווה. אז הוא, לכאורה אתה רואה, הוא לא עסוק בקיום שלו. הוא עסוק בזה שיהיה לו כבוד. הוא עסוק בקיום שלו. כי הוא, באופן מותנה, הוא החליט שהקיום שלו תלוי בכבוד שלו. אז הוא עכשיו יילחם על הכבוד שלו כמו אדם שחל על הקיום שלו. לא כמו, כי הוא נלחם על הקיום שלו. אז זה יבנה אצלו מנגנוני הגנה כאלה, ותחמנות כזו. זה עכשיו יהיה המבט שלו. הוא ייכנס לאיזה אירוע, הוא יצא ממנו, ומה שהוא יחשוב כל הזמן זה איך הוא שמר על הכבוד שלו. מה אמרו עליו? אוי, חמרתי את המילה הזו. זה, לפעמים אתה שומע דבר כזה, לפעמים אדם פוגש את זה מעצמו. או אדם שהחליט שהקיום שלו תלוי, שכן מלא. יש את הרובד הפשוט, שאדם עסוק להתקיים, אבל אף אדם לא עסוק רק להתקיים. אני לא יודע, אבל זה בדיוטות נמוכות. רוב האנשים, הם לא עסוקים רק להתקיים. הם עסוקים להתקיים וכבוד, דברים. אפילו דברים טובים. אבל הרבה פעמים זה שייך לאותו רובד, כי זה, זה, זה קיום מותנה, מה שנקרא. שאדם מתנה שהקיום שלו תלוי בכבוד, אז גם המלחמה שלו לכבוד, זה חלק מהקיום שלו. או על אהבה, הוא אומר, אם אני לא אהוב, אני לא שווה. אם אני לא הכי כישרוני, אני לא שווה. אז במקום להילחם על כישרון משום כישרון, נלחם על כישרון בתור מלחמת הקיום שלו. יש לזה כמה מאפיינים מהדבר הזה. זו מחלה גדולה שצריך להציל אדם ממנה. טוב, כל מקום, הרב אומר, מה חסר לחיים האלה? שהחיים הללו כל הזמן נשארים ברובד הכי נמוך. הם לא מתעדנים. כלומר, הם לא מתעלים חיים כאלה. בתוך כל השטח הגדול של האנושות, שבתכונת הנפש העיקרית עסוקה סביב הצורך הזה, ואני מדבר בייחוד תכונת החיים הקיבוציים, כי אדם באופן פרטי כן לפעמים מסוגל להשתחרר מזה, אבל עד רבה הוא משתחרר מזה כשהוא מבודד את עצמו מהחברה, וחפץ החיים הקיבוציים כן להתחבר וכן ליצור, זה כדי אני צריך מן החברה את הגיבוי, כן? אני צריך מן החברה את העוצמה, לא להיות בודד, לא להיות כנגד כולם. אז עדיין חפץ החיים הקיבוציים הוא עדיין עוסק בתוכן הכלכלי הזה. בתוך כל האנושות הזו יש מציאות מיוחדת, שתכונת החיים שלה היא עסוקה בעידון, עסוקה בעילוי, שזו המציאות הישראלית. הרב אומר הרב, אמנם בישראל מונחת התכונה, אולי נקרא קודם כל את המשפט הראשון, אז נסכם אותו. תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה, בשורשה, באופייה, מתכונת הנפש של כל עם ולשון. כי עיקר תכונת הנפש זה החפץ היסודי שממנו כל הכוחות והנטיות מפנים, כלומר הרגשת החיים הפנימית. איפה אדם מרגיש את נקודת החיים שלו? כל עם ולשון, הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים, בייחוד שמדובר על החיים הקיבוציים. אז איפה הרגשת החיים נמצאת? בדאגה לתוכן הכלכלי לכל צורותיו. יסודה הדאגה הפנימית שפועה בקרב האדם, כמו בעל החיים, לבצר את מעמד חייו הגשמיים. והרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת, הוא רוח הסדר והיופי, שהוא חפץ העונג של החושים, על פי משאלות לב האדם. וכשהם באים, כשהם באיזה קיבוץ על פי סגנון אחד, עושה השיווי הזה את התוכן הלאומי. אמנם בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה. האם זה הרובד שעליו אנחנו מדברים, או שכאן הרב אומר שהתכונה האלוקית מונחת במעמקי טבע נשמת האומה? זה קודם כל, כי זה הבדל עצמי, פנימי, נשמתי. איפה זה בא לידי ביטוי בנפש? מה החפץ הנפשי שעליו מיוסדים החיים הישראליים? הצימאון. הצימאון, הרצון לבטא את זה בחיים, הרצון להתמלא מזה, הצימאון לדעה והרגשה אלוקית, לא דעה והרגשה של החיים. לא דעה והרגשה שיבססו את החיים, אלא הדעה של החיים והרגשת החיים, שהם מתמלאים בעניין האלוקי. כלומר, התכונה האלוקית היא מונחת במעמקי טבע נשמת האומה. מה זה משליך על הנפש? כלומר, על תכונת החיים הגלויה, שממנו תוצאות לכל המפעלים. הצימאון. הצימאון לדעה והרגשה אלוקית, בתכלית עליונותה ותארתה, היא הנקודה שהחיים מורגשים בה. זה נפש. איפה החיים מורגשים? בצימאון. כוונה, אנחנו חיים, אנחנו רואים שהחיים הללו הם חסרים, אנחנו צריכים להעניק להם משמעות. המשמעות של החיים לא תהיה בזה שהם יתקיימו, והחיים, המשמעות של החיים לא בזה שאנחנו נביע דרכה, כוונה, אומנות שהיא עסוקה עדיין לחיים, לסדר אותם, ליפות אותם, אלא עירת השם היא תתעלל. שקר רחל ועבד היופי, אישה עירת השם היא תתעלל, וכנסת ישראל, שהיא מבינה שערך החיים באמת זה מצד מה שהם סופגים אל תוכם תכונות אלוקיות. שזה אנחנו נצטרך להסביר פעם הבאה רק אני אקרא את ההמשך, והעידונים הנובעים משלמות עניין זה, זה הנושא, העידון, העלאת החיים. איפה כל זה מופיע בחיים? איפה העידון ניכר? במגמות האסתטיות. גם פה אנחנו פונים אל החיים, אבל פה זה לא רוח הסדר והיופי, פה זה המגמות האסתטיות, שהם, כמו שכתוב בית המקדש, נויו של עולם. שלמות הופעת החיים, כמביאים משהו עליון, משהו אלוקי. טוב, אז אנחנו נלמד פעם הבאה, נשתדל לגמור את הפסקה.